בפרשה שלנו אנחנו לומדים על הגאולה שגאל השם את ישראל. והשאלה, מה המפתח לגאולה? מה היסוד שבזכותו זכינו לגאולה? אנחנו רואים מההתחלה, ואלה שמות בני ישראל. על שם הפתיחה הזו גם שם הספר. כלומר, הדביקות בשמות. וכמו שאמרו חז"ל, שישראל לא שינו את השמות שלהם, את השפה שלהם, את הלבוש שלהם. כלומר, לא ידעו בעצם שום דבר באופן רוחני. הרי תורה עדיין לא ניתנה, ואומנם האבות קיימו את התורה מתוך מה שהבינו מליבם, כליותיהם נעשו כמעיינות ולימדו אותם את התורה. אבל תורה מסודרת, כתובה, חקוקה, לא הייתה להם. וממילא ברור שתוך זמן קצר הדברים עבדו. מה שנשאר זה רק הידיעה, יש לנו שליחות חשובה, יש לנו ייעוד, ועלינו לשמור את עצמנו כדי לקיים את הייעוד הזה. וכך גם אנחנו רואים בהמשך, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. כלומר, איזו הכרה בסיסית אחת. צריכים לגדול ולהתעצם ולהמשיך. יש לנו ייעוד משלנו. מהו? לא יודעים. אבל יש ייעוד משלנו. ואחר כך נהיות צרות. פרו רואה, אבני ישראל רב ועצום ממנו. אבא נתחכמה לו. מתחילים ליצור גזירות וצריך לדעת. זה לא פשוט. עמים נעלמו מן העולם כאשר הם נעשו עבדים לעם אחר. מפני שברגע שעם נעשה משועבד לעם אחר, באופן טבעי כל מי שיכול מנסה לעזוב את המסגרת של העם הישן של העבדים ולהצטרף לאדונים. במיוחד מי שהיה עושה את זה, אלו היו אנשים, שאם הייתה להם אפשרות להיות אולי אישה שנייה לאדון, אפילו שפחה, אבל קצת איתו יותר בקשר, יש סיכוי אולי שהיא תשפר את מעמדה, יש סיכוי שהילדים שלה יהיה להם עתיד יותר טוב, לא כמו העבדים. והם לא ראו בזה גם בגידה. אני משער שגם ההורים של בת היו מנסים, אם אפשר, להגיד לה, אם את יכולה להתקשר עם מישהו מהאדונים, זה טוב, זאת התקדמות. וכאן עם ישראל שומר על השמות, והוא ממשיך להתרבות. גם כשהצרות גוברות, ממשיך להתרבות. וצריך לדעת, כשיש צרות, אנשים בדרך כלל מנסים לשרוד. לא מנסים להמשיך לגדל משפחה. גם לא יהיה הרבה מה לתת לילדים. ובכל זאת, ממשיכים וממשיכים. וחז"ל אומרים יותר במסכת סוטה, שכאשר ראו המצרים שממשיכים להתרבות, אז גזרו גזירה שיצטרכו לעבוד כל כך הרבה, ויצטרכו להישאר לישון בשדות שבהם עבדו. כלומר, לא יחזרו הביתה. זו הייתה הזדמנות, מן הסתם, גם המצרים קיוו שהאנשים הישראליות, היהודיות, יצטרפו אליהם. למה לא? ואנשים לא רצו. והגמרא במסכת סוטה מספרת שאנשים שהמשיכו להידבק, לדבוק בבעלים שלהם, היו שואבים מים מן היאור, והקדוש ברוך הוא עשה להם נס, וחצי מהמים היו דגים, והיו לוקחים את המים עם הדגים, והולכים לשדות, ומחממים את המים עם הדגים, את הדגים נותנים לבעלים, עם המים היו רוחצים את הרגליים שלהם, כאילו לומר, בעיני המצרים אתם עבדים, אבל בעינינו אתם הבעלים, אתכם אנחנו אוהבים, וככה היו אחר כך ממשיכות לעודד אותם, ומסתכלות בראי, ואומרות, אני יפה ממך, כאילו, מנסות לצחוק איתם קצת. וכך המשיכו לקיים את עם ישראל, ובני ישראל ממשיכים לפרות ולרבות, למרות כל הצרות. ועל זה אמרו חכמים, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל עם מצרים. היום אומרים את זה בצורה פמיניסטית. בזכות נשים צדקניות, אבל זה מעניין, הצורה של הנשים הצדקניות זה דווקא בזה שהם נתנו את המעמד לגברים. אני לא אומר שהפמיניזם הוא לגמרי רע, גם לא לגמרי טוב. כמו כל דבר חדש, יש בו קליפה ויש בו תוך, יש בהתחלה פירות בוסר וצריכים לעשות בירור. אבל ודאי לא הצורה פשטנית, אם כבר הפוך הרי. העבודת פרך כדי לבטל את המשך הפרייה והרבייה הייתה לתת לגברים עבודה של נשים ולנשים עבודה של גברים. כבר הפוך מהפמיניזם. המצרים רצו אולי פמיניזם, ואילו היהודיות הם נתנו את המעמד לגברים, אבל בזכות זה קיימו את עם ישראל. כלומר, למרות שהגברים היו עבדים שפילים, הם בכל זאת כיבדו אותם, ועל ידי זה עם ישראל המשיך. וכנראה הצרות גברו. ואז הייתה גזרה קשה שכל הבן הילוד היורה תשליחו. ואז כבר. אפילו גדולי ישראל אמרו, אין מה לעשות יותר. וכאן שוב רואים את מרים, שהיא אומרת לאביה, אמרם, שהיה מגדולי הדור, ואמרה לו, הגזרה שלך קשה משל פרו, שפרו הגזר על הגברים. ואתה גוזר גם על הנקבות, גם בנות לא יוולדו. כלומר, אף על פי שנגזרה גזרה נוראה על הבנים, לפחות שיוולדו בנות. כך היא אומרת. ובאמת חוזר אמרם אל יוכבד, ונולד בן, ואפשר לומר, מה שהם פחדו קרה, נולד בן. אי אפשר להחזיק אותו. הוא עומדים לתפוס אותו ולהרוג אותו. הברירה היחידה, לשלוח אותו אל היאור, זה לא יאומן, הצער הזה, תארו לכם, הורים צריכים לשלוח את הילד על היאור, וכאשר אפשר לומר, עם ישראל עשה את כל מה שהוא יכול, עד הקצה, מסירות הנפש עד הקצה, להמשיך, אז בא הנס מן השמיים, והנה בת פרעו לוקחת את משה, ומגדלת אותו בארמון. וזה לא לחינם שמושיעם של ישראל יגדל אחר כך בארמון. מפני שיש הרבה מה ללמוד במצרים. ולא לחינם התורה תמיד חוזרת ואומרת שיצאו ברכוש גדול. כלומר, לומדים ממצרים את כל ההישגים החומרניים שהתפתחו, אפשר לומר, באימפריה החשובה ביותר אז בעולם. ההישגים שהיו במצרים במידה מסוימת, גם בזכות יוסף, שהוא היה גם שותף, אבל יש הישגים חשובים וצריכים לקחת אותם. ומשה גדל בארמון, הוא בוודאי סופג את סדרי השלטון, וזה מקל עליו, וחזל רומזים לזה, לא נעריך. כלומר, היכולת למרוד בממלכת מצרים, זה לא אומר לדחות הכל. זו הזמרת הפשטני, להגיד כל מה שמצרי רע. והתורה אומרת, לא תתאב מצרי. אלא המרד האמיתי הוא למרוד במה שלא טוב, ומה שטוב לקחת. בכל אופן, משה ניצל, גדל בארמון, ושוב הוא עומד בניסיון קשה, וזה השלב הבא. השלב הראשון שבזכותו נגאלנו, זו הייתה אותה הדבקות בייעוד הישראלי, לגדל את המשפחות, למרות שלא יודעים למה, אין תרבות יהודית אז. רק יודעים, יש לנו איזשהו ייעוד, ונשמור על הייעוד שלנו. אנחנו בעלי תפקיד, ואנחנו צריכים להמשיך לגדול עד שבסוף נוכל להגשים את הייעוד שלנו. ואז יוצא משה, וכאן, אחרי ההכנה של כל ישראל, מגיע מושיעם של ישראל. ושוב, הוא עומד בניסיון קשה מאוד. הוא גדל כנסיך במצרים, בארמון. רוב רובם של האנשים, גם אם יש להם מצפון, אז הם אומרים, עדיף לי להישאר, להתקדם בארמון המלכות. אחר כך אני אקל קצת על העבדים האלו. מן הסתם, הוא קצת ידע שהוא ישראלי, וקצת יכול היה להתעלם מזה. והוא בוחר כן לראות בסבלותם. חז"ל עוד מרחיבים ומספרים איך שהוא היה רואה אותם ובוכה איתם, ונושא איתו במסע, נושא איתם במסע. כלומר, הוא לא יכול היה להשתמט, והוא לא משתמט. הוא נכנס וסובל איתם, ואז הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, והוא גם רואה כל מה שהיה שם, שהוא גם ניצל את אשתו, והוא יודע, אם הוא יפגע באיש מצרי, וזה יתגלה, אחת דתו להמית. כי הדבר החמור ביותר, כאשר כל הכלכלה המצרית מבוססת, או חלקה מבוסס על עבודת העבדים, לפגוע באדון, לפגוע במי שנוגס בעבדים, זה הכי חמור. כל המערכת הכלכלית, השלטונית, התמוטט. והוא מכה את המצרי, ומוכן, כלומר, הוא מוכן למסור את נפשו, בגלל שהוא לא יכול לסבול את חוסר הצדק. לא, אני לא משער שהוא חשב שהוא יביא גאולה לישראל אחר כך. אבל את המקרה הפרטי הזה הוא לא יכול היה לסבול. והיה צריך לעמוד כנגד. ובאמת אחר כך מתברר הדבר, הוא שם לב שנודע, והוא נאלץ לברוח. כלומר, הוא משלם את המחיר הכבד ביותר שיכול כמעט. וכשהוא מגיע אחר כך למדיין, הוא לא למד לקח. הוא היה יכול ללמוד, אדם לא צריך להתעסק בכל פרשה, בכל בעיה, יש בעיות עם, לאנשים אחרים, תדאג לעצמך ותחיה טוב. כך הוא היה צריך ללמוד, הנה, אתה פעם אחת התערבת, היית צריך לברוח. עכשיו אתה עוד פעם להתערב, אבל הוא איש כזה שהוא לא יכול לא להתערב. הוא רואה שמפלים את בנות מדיין, את בנות יתרו, ואיך הוא לא יתערב? הוא חייב להתערב. הוא יכול לראות כיפוח כזה ולשתוק. וצריך לדעת, בואו נתאר לעצמנו, אדם בא, נניח פה, יש קבוצה של רועים, ובא מישהו ממקום אחר, עם מבטא זר, ואומר להם, יש פה בנות, תתנו להם קודם. מה היו אומרים לו? אולי תחזור עוד פעם על הדברים שלך? אם התכוונת באמת למה שאתה אומר? והוא אמר, כן, זה מה שאני מתכוון. כלומר, מתוך מחשבה, שהוא ילך את המכות ואולי יהרג ואולי יהרוג. ככה זה לעמוד מול רועים, זה לא סליחה, אולי לא שמתם לב, הם היו לפניכם, הם בטח שמו לב, כן? זה ברור שאי אפשר היה לפנות פה אל המצפון שלהם. הוא היה צריך לעמוד במלוא כוחו ולהגיד, זה התור שלהם, ואם אתם רוצים לקחת להם את התור, תצטרכו לריב איתי. זו מסירות נפש, אבל אני משער, זה לא שהיה לו סעיף בשולחן ערוך, בשעה כזו וכזו, אתה צריך למסור את עצמך. ליבו לא נתן לו להסכים לראות את העוול הזה ולשתוק. ולכן הוא התקומם בכל כוחו. וטוב, באמת הם לא מעיזים, רואים אותו שהוא כל כך עומד על שלו, והם חוזרות הבית המוקדם, ולא כאן להרחיב בזה, אבל כנראה היו לו ליתרו שבע בנות שלא התחתנו. זה מצב לא טוב. כלומר, הוא היה פעם איש מכובד, שהחליט לוותר על התפקיד שלו ככומר לעבודה זרה, והחרימו אותו, והבנות שלו מסתובבות רווקות ולא מתחתנות. וכנראה אחרי שהוא התחתן עם הראשונה, מן הסתם גם השש האחרות התחתנו. ככה כנראה. אבל בכל אופן, ויתרו לכן כל כך מבין, אם הוא היה שם, הוא בודד, אנחנו בודדים, תקראו לו ויוכל לכם, הוא מבין את העניין, והוא באמת מצליח לשדך את הבת שלו. בכל אופן, זה גם מעניין, יתרו גם כנראה שותף, כי הוא הרי נשבע ליתרו שהוא לא יצא משם בלי רשותו. וכשהוא אומר, אני הולך לגאול את ישראל, אני קיבלתי שליחות, הוא נותן לו ללכת. זה לא יאומן, הוא יודע שזה מסוכן להתמודד עם מצרים, והוא נותן לו. כלומר, הוא גם כנראה אידיאליסט איתו. ואנחנו קצת נקצר, הוא חוזר, בא אל הזקנים, ויש זקנים. הזקנים, יש להם מסורת, שוב, כנראה לא מפותחת, אבל מסורת שיש לנו ייעוד, ובסופו שבר אנחנו נגאל, ועם כמה סימנים לגאולה. והוא חוזר, ואומר להם, והם שמחים. ואז הוא אומר, טוב, את צריכים ללכת לפרו, לדבר איתו, שלח את עמי ויעבדוני. ואז הם אומרים, נכון, צריך ללכת, הולכים. וכשהם בדרך, כל אחד פתאום נזכר שזה אומר, אשתו קבעה איתו שהוא יבוא לארוחת צהריים. והוא השני היה צריך בדיוק לקשור את הנעל שלו. וזה לקח המון זמן, ובינתיים השאר התקדמו הלאה. והשלישי בדיוק, יש לו, הוא התחייב לעזור לזה מישהו. בקיצור, עד שהגיע משה ואהרון, עד שהגיעו לארמון, הם נשארו לבד. כולם פחדו. כי צריכים אומץ לב, לבוא ולהתייצב מול מלך שבידו הכוח, ולהגיד תשלח את עמי, הרי הם יודעים שפרעה לא יסכים. ולזקנים הללו הדבר נשמע, לראות הם לא בסדר. ומה היה איתם אחר כך? זה מעניין. הזקנים האלו, הם היו הזקנים, הם היו אנשים מכובדים. המדרש גם אומר, כל דור תמיד יש זקנים, יש אנשים חשובים, וזה חשוב לי שהם יהיו שותפים בעניינים, ולכן משה הולך לדבר איתם. אבל אחר כך, כאשר מגיע מעמד הר סיני, העונש שלהם היה שהם לא עלו להר כמו אהרון ובניו, אלא פחות. אהרון הסכים ללכת עם משה במסירות נפש, לכן היה מדרגה יותר גבוהה הוא ובניו. הם לא, פחות. אבל זה לא נגמר אז. אחר כך, הם אכלו ושתו, כמו שהתורה אומרת בסוף פרשת משפטים, ויחזו את אלוקים, ויחלו וישתו. כלומר, לא נהגו מספיק בכבוד. והיה על זה קפד גדולה, לא רק הם, גם נדב ואביו. והיה על זה קפד גדולה מן השמיים. אבל, חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לא רצה להרוס את יום השמחה, זה יום החתונה. מתן תורה זה יום חתונתו, כמו החתונה שיש כביכול בין הקדוש ברוך הוא ובין ישראל. אם ביום הזה היה עונש לנדב ואביהו ולכל הזקנים, בסוף היו זוכים למתן תורה כיום פורענות. לכן האריך השם פה, אבל כשהשם האריך פה עוד אפשר לתקן. אפשר עוד לתקן, יש עוד זמן, עוד חיים, עוד אפשר לשנות. ולא חזרו בתשובה. ואז נדב ואביהו נענשים, עוד ממשיכים בקו הזה של אוכלים ושותים כשרואים את אלוקים, והם נענשים בזמן הקמת המשכן, והזקנים הללו הם נענשו בזמן המתעוננים. אז כתוב שהיו בעם מתעוננים, ואז ותאכל אש בקצה המחנה, אומרים חז"ל, זה גם בקצינים, גם במיוחדים, אז הם נענשו. כלומר, אם אתם נוהגים ממין ככה, נאמר, אתם לא מכבדים מספיק את ריבונו של עולם, אבל כשיהיה מצב קשה, יהיה לכם הזדמנות. כשיתעוננו כנגד השם, תהיה לכם הזדמנות לקום ולומר, תפסיקו להתעונן. גם דרך אגב, אלה שאז התעוננו היו מעט. רק הספסוף, בהתחלה רק רשעים התעוננו. לא עצרו אותם, זה גם הספסוף. לא עצרו אותם, כל העדה בוכים. והזקנים נטבעים על זה, הרי מתעוננים למה אתם שתקתם, למה לא עצרתם אותם. ואז הם נענשו. ולעומת זאת, מי נהיים אז הזקנים במקומם? אלו השוטרים, הכל תמון בפרשה. השוטרים שבפרשה שלנו, שעליהם אומרים חז"ל, שפרעה החריף את הגזרות שלו, ולא נתן להם גם תבן, והיו צריכים ללקוט את התבן, אז היו מלכים אותם, והיו אומרים לשוטר, תקו את הפועלים, את העבדים הישראלים, כדי שהם יעמדו בקצב. והשוטרים אמרו, הם לא יכולים יותר. ספגו את כל המכות, ולא העבירו את זה לאחרים. זה משהו שהוא לא יומן. איזה מסירות, איזה מוסריות של אנשים שיודעים, אין אפשרות להקות אותם, חבל להקות אותם. הרבה פעמים שאדם נמצא במסגרת קשה, אכזרית, הוא נהיה גם אכזרי. הוא נהיה משועבד נפשית. והם לא נעשו משועבדים נפשית. הם אמרו, אם צריכים לחטוף מכות, אנחנו נחטוף, ולא הם. וחטפו את המכות. ולכן, בסוף הפרשה, זה לא ברור בדיוק מה קורה, אבל כשמשה יוצא מבית פרעה, אז כתוב שם שהשוטרים, ויראו שוטרים נעשה אותם ברע למור, קודם כל, ויפגעו את משה ואת אהרון, ניצבים לקראתם בצאתם את פרעה, ויאמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר הבאשתם את ריחנו בני פרעה ובני עבדיו. חז"ל אומרים שזה דתן ואבירם, שכל מקום הם עוררו מדנים. אבל יכול להיות שזה גם השוטרים, או שדתן ואבירם עוד ערבבו את דעתם של השוטרים, אבל לא כועסים עליהם. כי הם עושים את זה לשם שמיים. גם משה רבנו הרי בא בטענות לריבונו של עולם שנהיה יותר רע. הוא, כשמדברים למען ישראל, לא באדם בשביל הנוחות שלו, כשהוא למען עם ישראל, פה טוען משה כלפי ריבונו של עולם, או השוטרים אפילו כלפי משה, על זה לא ננשים. ולהפך, הם השוטרים שסבלו, הם אלה שבסופו של דבר יהיו הזקנים, במקום אותם זקנים שלא הייתה להם את הגבורה הזו להיכנס לבית פרעה ולעמוד יחד עם משה ולדרוש בשם השם שלח את עמי ויעבדוני. אני אקשר את זה גם קצת לחתן. החתן גם קצת העיז, וכאשר היו עניינים שהיה צריך להתמודד איתם בצבא, בזמן השירות בצבא, אז יחד עם להיות חייל טוב, יחד עם זה, עמד על דברים שבאמת הם דברים פשוטים. הרי אין שום סיבה שחייל לא יוכל להוציא תוציות בזמנים רגילים, ועמד על זה. ועל ידי זה גם, דרך אגב, הרבנות הצבאית ישבה על המדוכה וסדרה את הדברים, ועכשיו כבר אי אפשר יהיה להגיד לא להוציא ציציות במסגרות של אימונים רגילים. כבר תקנו תקנה וזה נכנס לרשומות שאפשר להוציא ציציות. בכלל צדת, כל חייל שעומד על כמה דברים ומוכן לעמוד על זה במסירות, המסירות הייתה שהוא נידון לריתוק, גם מעצר, אבל אחרי זה גם ריתוק, עד שלא יכל היה לבוא לריתוק, שבת חתן של אחיו, בגלל העונש הזה. ואחר כך פגשתי את דוקטור ברלינר, היינו אז בדיוק באיזה חתונה, כמה ימים לפני החתונה שלנו, ואז הוא הצביע לי על הציציות ואמר שעכשיו הוא התחיל ללכת עם ציציות בחוץ. מאז עד היום גם הוא הולך עם ציציות בחוץ, ואני חושב שעוד הרבה ככה התחילו. אפשר להרחיב קצת או שנקצר? מה?
מאוד מעניין.
טוב, קצת על עניין של הציציות, אני חושב שהחשיבות של הציציות, זה שלוש פרשות בשמה. פרשה ראשונה, עניינה האמונה. למה קדמה שמה לבהם שמוע? קודם יקבל עול מצוות, ואחרי זה עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. פרשה שנייה, עול מצוות. פרשה שלישית, עניינה ציצית. והיא רק ביום. מה העניין של הפרשה? למה היא כל כך חשובה? למה פרשת ציצית כל כך חשובה שצריך לצרף אותה לשלוש הפרשיות? אלא שקודם האמונה, שהאמונה היא גם בלילה, גם במצבים קשים. אחרי זה מתוך כך קיום מצוות. ואחרי זה הדברים צריכים גם לא רק לקיים מצוות, גם לבטא אותם בגלוי, באופן השלם. וזה גם העניין של הגאולה, שבפרשת ציצית מוזכר העניין של הגאולה. כלומר, העניין הוא אדרבה, דווקא וראיתם אותו וזכרתם. כלומר, לא רק קיום המצוות, אלא הקיום של המצוות בהופעה שלמה. זה העניין של הפרשה השלישית. כי אם לא, יש עוד מצוות לכאורה. התוספת זה לא רק אמונה ומצוות, אלא בגלוי, לאור השמש. כמו שהגאולה היא קשורה ליום. הגלות דומה ללילה, העולם הזה דומה ללילה, אבל כשהכל יתגלה, זה דומה ליום, והציצית רומזת לזה, והוצאת הציציות רומזות לעניין הזה. אז נברך את החתן והכלה, וגם אותנו, שנזכה מתוך הגאולה הראשונה, להמשיך את כל הקווים של המסירות, גם המסירות לקיום העם, וגם המוסריות שליוותה את המאבק הזה, וגם הגבורה שליוותה את המאבק הזה, נזכה בזכות זה לגאולה שלמה.
אמן.